בעזרת השם נעשה ונצליח, לשם ייחוד קודשי בריך ושכינתה, חודש טוב ומבורך לכולכם. אנחנו בעזרת השם נעסוק בעניינו של חודש יער. לפני שנתחיל אני רוצה לקרוא לכם קטע מספר שמונה קבצים לרב קוק, על קדושת הזמן באופן כללי. אומר שם הרב שקדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן. כלומר, יש נקודה שהוא קורא לה קדושת הזמן, ואותה נקודה עליונה מתפשטת לכל אורך הזמן, על כל הזמנים, על כל הנקודות של הזמן. על זה הוא אומר, ברוך אדוני יום יום. כאן ברוך זה הקשר, כמובן, הברכה מלשון התקשרות, היא יומיומית בכל רגע נתון מאותה קדושה עליונה, יורד לפי אותו יום העניין של אותה קדושה. והוא ממשיך, והולכים קווי אורות הקודש ונמשכים בצורה מוסתרת, עד שבאים לידי הבאה. כלומר, יש איזה מין צינור שמוריד את האור הזה מן העליונים עד שהאור הזה מגיע לחלון שנמצא למעלה ממש בפתח עולמנו, ושם הוא מתגלה בצורה גלויה. מה קורה באותו זמן? בעולם הזה מופיע זמן מקודש. כלומר, האור העליון יורד דרך צינורות, וברגע שהוא מגיע, זה זמן שהוא ממש מסוגל לאותה הערה ביום מן הימים בעולמנו כאן, לפי מערכת הזמן, שכמובן קשורה לבריאה. למה הדבר דומה, אומר הרב? להערה של הנשמה בתוך מערכת החושים שלנו. אותו דבר. יש לנו עין שרואה, יש לנו אוזן ששומעת, אבל אנחנו יודעים שהאוזן לא שומעת מעצמה וגם העין לא רואה מעצמה, אלא שהם לוקחים את היכולת הזאת, את האור הזה, מבחינת הערת החיים השוטפת, הכללית, של אור הנשמה. הכוח הזה שמחיה את כל הגבייה, את כל הגוף, ברגע שהוא מגיע לאיבר המסוים, למשל לפתח העין, תדמיינו לעצמכם שזה ממש כמו פתח הזמן בעולם הזה. לכן מפתח העין יוצאת ההערה הזאת שנמצאת במקור, מקור החושים, כדי להחיות את האדם. מזה כמובן האדם מקבל איכות חיים של ראייה, של שמיעה וכל כיוצא בזה. זאת אומרת שהרב כאן מכשיר אותנו להבנה עמוקה יותר על מערכת הזמנים שפירושה הזרמה של אור עליון עד שהאור הזה מגיע לאותו חלון, נקרא לזה לאוזן של השנה, לעין של השנה, לפה של השנה, ולכל חודש וחודש אנחנו כבר יודעים כי הרי שייכנו את החודשים לאיברים בגוף, ולכן אותו עניין מופיע באותו איבר מיוחד לאותו חודש, ושם הוא מתבטא. אז ההערה באה מן המקור האחד, האחדותי, ומשם זה זורם ומפתח ומרווה, ובעצם מעביר את האור עד שה... תחים המוכשרים ביותר לאותו עניין, להופעת התוכן, נפתחים ומגלים את התוכן הזה. כמו חלונות, הערת הנשמה בתוך החושים, כמו חלונות מיוחדים במערכת הזמן. אם אני מתייחס למה שהרב כאן אומר, פירושו של דבר שמדובר בהזדמנות מאוד מדויקת, נקודתית, שבאותה פתיחה, באותו חלון, דרך אותו חלון ולזמן מאוד מאוד מצומצם, כיוון אם עבר הזמן הזה, נגמר. חז"ל אומרים לנו למשל על הקורבנות, שזה כל אותו עניין, עבר זמנו, בטל קורבנו. הקרבה בטלה. לא הקורבן במובן הפשוט. אותה קרבה שהייתה מיוחדת לפי התכונה הזמנית הזאת, עבר. למה יש שעה מיוחדת לקריאת שמה? עברה אותה שעה, זה כבר לא אותו תוכן. אתה תגיד דברים, זה נכון. אבל החלון כבר לא פתוח. כאילו עברנו כבר לחלון אחר. כמדרגה אחרת, שהיא לא מאותה בחינה. מה ההבדל בין שבת לבין מוצאי שבת? כלום. שנייה. על פית השנייה, נכון? לפני שנייה הייתה שבת, שנייה מאוחר יוצאת השבת. זה מה שנראה לנו בעולם הזה. מבחינה פנימית, זה המון. זה שינוי טוטלי, מוחלט, של מה שהיה בשבת ומה שקורה במוצאי שבת. אותו דבר בערב שבת. ואותו דבר בכל הזמנים, אותו דבר כמובן בראשי חודשים. מה שניתן לנו להבין מהדבר הזה, זה שאסור לנו לפספס את ההזדמנויות הללו, שמופיעות עם המסרים המולכים, המובעים, באותם זמנים מיוחדים, דרך אותם חלונות, נכנס האור האלוהי ומסדר בעצם את הבריאה לפי התכונה שנמצאת בעולמות האלוהים. זה מתקן, זה מסדר. אנחנו זוכרים את האור שנכנס דרך הקו מן האינסוף ברוך הוא, וככל שהאור הזה יורד לעולמנו, הוא בעצם מתפרס על כלל המציאות, ועושה סדרים. האור הזה לא סתם חודר, אין כאן איזה מין רעיון שנכנס לעולמנו, ואנחנו צריכים לדלות מן הרעיון הזה את הדברים החשובים. אחרי זה, כשנכוון את השעון למדרגה הפנימית ביותר, המתאימה לאותו רובד בעולמות העליונים, אל הסיבה המקורית שלו. אני מקווה שהדברים מובנים, כיוון שמדובר כאן בשעון, שען עולמי, בשען קוסמי, שעושה כאן סדרים גדולים, והסדר הזה כדי לא להרוס את העולם, הסדר נעשה בהדרגתיות, כיוון שהוא מכבד את הסדר העולמי הטבעי, הוא נכלל בחוקים העולמיים, אם לא, אז זה כבר לא אותו מנגנון, קוראים לזה נס. ובנס יש שידוד, של המערכת הטבעית, כמו שראינו ביציאת מצרים, שכאן לא מכבדים את המציאות העולמית, אלא להפך, נכנסים באופן ברוטלי כדי לשנות סדרים שאלמלא כן, העולם חס וחלילה היה נחרב. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מאפשר את הדבר הזה, את החורבן הזה, אז יש איזו מין כניסה מיידית ואלימה, לאותו עניין כדי לסדר אותו לפני רגע החורבן. ומכאן שלכל חודש וחודש בשנה, יש את האופי המיוחד השייך לו. מדובר באופי ממשי, ב-DNA, בשידור, ברעיון המיוחד לזמן הזה העובר דרך אותם צינורות עד שהוא מגיע לחלון הפתוח, כאן זה מימד הזמן, תדמיינו לכם חור שמתחיל להיפתח, וזה בעצם הירח שלאט לאט מתחיל לגדול, ודרכו עובר כל המסר. האופי הזמני המיוחס לכל זמן וזמן, מאפשר לנו, אני אשתמש במילים מוכרות מהטכנולוגיה המודרנית, מאפשר לנו לחשב מסלול מחדש. כלומר, יכול להיות שבמשך הזמנים אנחנו קצת סוטים, כי אנחנו לא יודעים, לאורך הזמן אנחנו מתרחקים, אם בהתחלה הזווית הייתה מאוד מאוד קטנה, הרי הזווית היא אותה זווית, אבל ככל שאנחנו מתרחקים, היא נפתחת יותר, ואנחנו מתרחקים מהמסלול, מהתלם האמיתי המקורי של הרעיון. לכן, מדי פעם יש חדירה כזאת, עליונה, לפי החודשים, והסדרן העליון יורד, עובר דרך אותם צינורות, מתגלה בחלון הזמן המדויק הזה, ומחשב לנו, עוזר לנו לחשב מסלול אחד מחדש, כיוון שאנחנו נכנסים, בתנאי שאנחנו לומדים גם כן את ה-DNA הזה של החודש, של כל זמן בזמן, אנחנו מסוגלים להיכנס ולהיות חלק מהסדר הקוסמי שמתאים לנו באמת לפי הזמן המיוחד. כך שאני חוזר על העניין, אבל זה תמיד חשוב להבין שאנחנו לא מדברים באותה שפה לפי דור כזה ודור אחר. אנחנו לא יכולים ללמוד אותה תורה בדור כזה כפי שלמדו אותה בדור אחר, ולעניות דעתי זאת אחת הבעיות הגדולות שבזמננו. אנחנו התרגלנו לסגנון של גישה, שהסגנון הזה לעניות דעתי לא מתאים לעולמנו המודרני, ולכן אנחנו גם כן בעניין הזה חייבים לפתח ולכוון את המסלול שלנו מחדש, לחשב את כל הדברים, האם אני מתאים לדור שלי בכל מי שאני, בהופעתי, במחשבותיי, בראייתי, בלבושי, ואתם מבינים עד איפה הדברים יכולים להגיע. ואם אני לא חי את זמני, את עולמי, אני לא הולך לראות את הרב, את הנביא, את הכהן, שיהיה בימיך, אתה לא יכול בעצם להתפתח כראוי, כי אתה לא שווה לזמן, אתה לא מתאים לזמן. ולכן, צריך כל הזמן לעשות את החישוב הזה כדי לחזור לתלם הנאמן ביותר למה שמתרכז באידאות העליונות, במקוריות העליונה, ולהפוך כל פעם מחדש לכלי, לכלי הקיבול המיוחד לזמן הזה. אם היום למשל אני רוצה לקבל אור שמצד החוכמה, אם אני לא כלי לחוכמה, איך האור הזה יוכל להתגלות בי, אז הוא לא יכול להתגלות, כי אני לא מגלה כלי לחוכמה. אז הפער הזה גורם לסכסוכים, לבעיות, לנפילות, למשברים, בין האידאה שרוצה להתגלות לבין המציאות העולמית העכשווית. אז אני כל הזמן צריך לדאוג, ואנחנו כל הזמן צריכים לדאוג, להפוך לכלים מאוד מדויקים לאור שמופיע בזמן הספציפי הזה, במקום הזה, בנפש הזאת. כמובן שלפי הייחודיות של כל זמן כזה, ואתם רואים שזה דברים מאוד מדויקים, כן, הדקה זה גם דיוק. והדיוק הזה הוא ממש מדויק, ולכן כל חודש, כל זמן בפני עצמו, מופיע בעולם שלנו, אבל יחד איתו, וזה המנגנון הבסיסי של כל הבריאה, יחד עם הזמן המיוחד הזה מופיע גם כוח נגדי, אנטיתזה לאותו עניין. למה הדבר קורה ככה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו בצורה של שניים. תמיד אנחנו חוזרים על אותו פסוק בתהילים סמך ב', אחת דיבר אלוהים, אבל אני כאן בעולמי חי בעולם של שניות, ולכן אני חייב להשתנות כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. השינויים שלי מאפשרים לי בעצם להפוך להיות כלי מתחדש כל רגע. זה גם מונע מעצמנו התיישנות. כן? תשימו לב שבמילה להתיישן, ישן, זה גם השורש של המילה שינוי, אבל שם זה בעצם חוסר שינוי, כביכול שינה, ישן. מתיישן, כלומר נרדם על המדרגה הקודמת ולא מסוגל להתחדש ופשוט לסדר ולשכלל את עצמו לפי המסלול המבוקש לזמן המיוחד. ולכן, כל חודש בא עם הכוח המנוגד לו, כדי למנוע מאיתנו, אנחנו בעולם הזה, מלהשתוות למה שקורה בעולמות העליונים. כלומר, זה כוח מבלבל, שבא בעצם לשבור לי את ה-GPS הזה, ולא מאפשר לי לחשב מסלול מחדש. אז אני מוצא את עצמי באיזה מין מצב דיכאוני, כיוון שאני לא יודע מה קורה במעבר, בעולם המקביל לעולמי, וחז וחלילה, הפער הזה, לאותיות פרעו, זה מה שקורה בכל המיצרים, לכל הבעיות הנפשיות, ההרגשיות, כן, של מועקות, של דיכאון, של דיפרסיה, של עצב, של כאב וכו' וכו'. כיוון שאנחנו לא משתווים בכל רגע מחודש לאנרגיה המיוחדת של אותו רגע. וזו חוכמה גדולה. לדעת את כל העיתים, לחשב את העיתים, כן, יודעי בינה לעיתים. עת זה דבר מאוד מדויק. ולכן, כיוון שלא כל העיתים שוות, אנחנו צריכים להתחדש כל רגע ברגע. אחד מהשיעורים ששלחתי בימים האחרונים הוא הצורך להתחדש בכל רגע. דרך אגב, ההתחדשות הזאת היא המולידה שמחה. וההתיישנות מולידה שינה, ישן, כמו מת. אדם שישן הוא גם כן נקרא מת. ישני עפר. זהו למשל כוחו של עמלק, שמופיע בחודש שלנו. אז אם חשבתם שעמלק מופיע רק בפורים, זה לא נכון. עמלק מופיע בכמה נקודות בזמן. לצורך העניין, גם בחודש יד. מה הוא עושה, עמלק? הוא משתדל בכל כוחו להפריד בין השורש ובין התוצאה. עכשיו, זה מובן, למה? כי אם אני לא יודע מה קורה למעלה, אני לא יכול לחיות בהקבלה הזאת כאן למטה. כלומר, אני לא מוצא את הכוח המקביל. ולכן, לצורך העניין, באה תורת הקבלה, שהיא גם תורת ההקבלה. והיא מאפשרת לי לכוון כל הזמן את המסלול שלי, ולחדש אותו, ולחשב אותו מחדש לפי הערכים המאוד מדויקים שאני צריך להיות כנגדם כאן במחץ. מעניין שהמלחמה הראשונה שלו, תקליפה המלכית, כן, הייתה דווקא בחודש ים. לכן אמרתי לכם שהחודש הזה מאוד קשור לעניינו של המלכ. כלומר, דווקא בחודש ים, הופיע עמלק לראשונה בהיסטוריה שלנו כעם, ונכנס פרונטלית למלחמה כדי לבלבל את הכיוון שלנו. הוא מחבל בדרך. עמלק הוא האנטיתזה של האות וו, של וו החיבור. במקום שאנחנו נהפוך להיות ווים, ווי החיבור, ווי העמודים, כלומר, הנקודות של הקשר, של ה... דבק של ההלחמה בין הפנימיות העליונה ובין החיצוניות התחתונה, בא עמלק והופך להיות אנטיתזה של האותווה. שימו לב שאם אני לוקח את הגמטריה של עמלק, זה 240, נכון? 240 זה 2, 4, 0. 2 פלוס 4, 6, פלוס 0, 6. כלומר, עמלק מקביל לאות וו, גם היא האות השישית באלף בית. כלומר, עמלק והאות וו זה אותו כוח אבסולוטי, אלא שהוו צריכה להיות וו החיבור, והעמלק הופך להיות וו הניתוק, כביכול. דרך האות וו, דרך אגב, נברא המזל של החודש, כי כל חודש וחודש מוליד מזל. מה זה מוליד מזל? הקדוש הוא משתמש באותיות כדי לברוא את המציאות שלנו. חלק מן המציאות שלנו זה המזלות. מזל שור נוצר דרך האות וו. לא בכלל, אנחנו יודעים שהמזל הזה, החיה הזו, שייכת או משתייכת אצל בני האדם ליוסף הצדיק. יוסף, גם כן, בחינת היסוד, בחינת האות וב. זאת אומרת שיש כאן בכור, בכור שורו הדר לו, יוסף הצדיק, והאנטיתזה של יוסף זה עמלק. לכן מצד אחד עמלק מנסה לחבל ביוסף, מצד שני ראינו שיוסף הוא לבדו יכול נגד עמלק. אין הבנים של הקליפה של אדום יכולים ליפול של עשיו, אלא דרך כוחו של יוסף הצדיק, בניה, כן, של המלכות בקדושה. לכן עמלק גורם לאדם, אני רוצה לתרגם את זה למציאות יותר פרסונלית ועכשווית, מהו הכוחו של עמלק בזמננו, זה לחשוב חלילה שישנן שתי רשויות. כלומר, רשות עליונה, אלוהית, רשות תחתונה, טבעית, עולמית, ושתי הרשויות מנותקות לחלוטין זו מזו. יש למעלה, כן, אלוה שלא מתייחס לעולמו. אפילו מבחינה תורנית, אני עכשיו יורד, אנחנו כאן למעלה. יש את אלוהי הדת, כלומר כל מה ששייך לקודש, ויש את אלוהי המלכות, הפוליטיקה, כל התכסיסים שקשורים לעולם הזה. זה בכלל לא אותו אלוהים, אל תבלבל אותנו. רבותיי, זו סכנה גדולה מאוד ליפול לאותו מנגנון שמפריד בין הכוחות האלה. יש אנשים שחושבים שיש אלוה שמסוגל להוציא את עם ישראל ממצרים. דרך אגב, חז"ל מדמים את אותו אלוה כבחור צעיר, גיבור, כן, לוחם. ויש אלוה אחר, חלילה, שהוא יותר מתאים לדתיות, למתן תורה, בחג השבועות, זקן, חכם, איזה מין ראש ישיבה כזה, שלא עוסק בדברים הצבאיים, התכסיסים המדיניים. אולי בעצם יש שתי רשויות. אומר הקדוש ברוך הוא במתן תורה, אנוכי, אדוני אלוהיך אשר הוציא לך מארץ מצרים, זה שהוציא אותך ממצרים, זה אותו אחד שנותן לך את התורה. אם אתה לא מבין ולא יודע לחבר את הלאומיות שלך, לערכי הקודש שלך, יש לך בעיה חמורה, אתה מפריד בין העולמות. זה מה שעושה עמלק, זה מה שעשתה הנצרות, וזה חס וחלילה, הסכנה של מי שלא מבין את החיבור בין כל המנגנונים הללו. זו התכונה השלילית של חודש אייר. כלומר, אנחנו מדברים על התכונות החיוביות, אבל כמידה, כמו שאמרנו קודם, את זה לעומת זה עשה אלוהים, יש תכונה שלילית, שאם וכאשר לא פועלים לחידוש הקשר, איך נקרא חידוש הקשר בלשון חז"ל? הדעת. הדעת היא בעצם הספירה, הנקודה המחברת, כמו שאדם יודע את אשתו, אדם ידע את חווה. כך אנחנו מתבקשים לדעת את הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם יוצא מראשי תיבות שם הוויה השייך לחודש אייר. התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אנחנו בעצם מתבקשים בחודש אייר לחזור לדעת, להבין שיש רק אלוה אחד יחיד ומיוחד שמנהל את כל המערכות כולן. לא פחות החומר מאשר הרוח. לא פחות הקודש מאשר תכסיסי המדינה והפוליטיקה. לכן המדרגה העליונה הזו של השכל וידוע אותי, אומרים לנו חכמי הסוד שהיא קשורה לעולם מאוד מאוד פנימי שנקרא עתיק יומין. מדרגה עליונה שלא ניכנס אליה עכשיו, כיוון שלא כולם למדו את הסמנטיקה הקבלית, וזה בסדר גמור, אנחנו לא צריכים את זה לצורך העניין עכשיו. אנחנו מבינים איפה שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא אחד, בוודאי שאין שתי אלוהויות, אלא האחד הזה הוא המחיה את הכל, את כל המנגנונים כולם, ואין עוד מלבדו. זהירות, אני חוזר על דברים, הגוף לא פחות קודש מאשר הנשמה. אם לא הבנו את הדבר הזה, אנחנו חיים באשליות. כמובן שיש הבדלים, אבל אסור להפריד בין המדרגות. וכל הפעולות השונות באות מן האחד המיוחד הזה. זה התיקון של חודש אייר, של יצירה של מציאות מאחדת בין הקודש ובין המלכות, הפוליטיקה, החול, התכסיסים המדיניים. זה מה שקרה בחודש אייר, רבותיי. הקדוש ברוך הוא עזר לנו לתקן את העיוות הזה על ידי הקמת מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה ברצון השם, אבל גם כן דרך העבודה האנושית של עם ישראל, דווקא בחודש שהיצר הרע שלו הוא להפריד בין העולמות, וכאן איחדנו בין העולמות, לקחנו את החודש הזה וחיברנו את יציאת מצרים שהייתה בניסן, עם מתן תורה שהיה חודש לאחר מכן בסיוון. שימו לב, חודש אייר כאן משחק כמתווך, כהלחמה, חומר דבק בין אייר, בין שיחה, בין ניסן לסיוון. לא רק מבחינה של זמן, של יציאת מצרים ומתן תורה, אלא מבחינת קשר בין האידאות החשובות הללו, שיציאת מצרים זה לוחמה, זה מלחמה, זה מאבק, ומתן תורה זה רוח, זה תורה שיורדת מהשמיים. זה הכוח בחודש אייר שזכינו להקמתה של אותה מדינת ישראל, ולכן אותה מדינה חייבת להיות מי שהיא באמת, כלומר קודש בתוך מערכת פוליטית עולמית. כך בעצם מכנה אותה הרב קוק זצ"ל, והוא קורא למדינת ישראל יסוד כיסא י' כו' כהוויה בעולם הזה. בתוך המדינה הזו השכינה שורה. הקודש והמלכות, כמו שקראנו לירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה. יש לה גם את שתי הבחינות יחד. ואוי ואבוי אם אנחנו מפרידים בין שתי הבחינות. המדינה שהוקמה, ברוך השם, ביום כף לספירת העומר, מקבילה בערך הספירות של הכלים ליסוד שבתפארת. כלומר, היסוד של כל הבניין שהתורה היא כלולה בתוך התפארת, יורדת ומתגלה בעולמנו. ביום ה לחודש אייר. המדינה הזאת שראתה את אורה הראשון כמדינה בחודש אייר, אני רוצה לסכם את זה במשפט אחד, מדינת ישראל היא בעצם אלוהות בדמות של מדינה. זה קודש הבריחו בתוך מערכת ישראלית של פוליטיקה. פוליטיקת ישראל היא לא פוליטיקה עולמית. יש בתוכה קודש. זה מה שאנחנו צריכים להבין. גם אם הקודש הזה עדיין לא הופיע, אם לא עוצמתו, אנחנו מחויבים לגלות את הנקודות הללו של כל הקודש הפנימי שגנוז בדותר בתוך אותה מדינה. לכן, זו נשמת העולם, קדוש ברוך הוא, בתוך גוף לאומי ישראלי. זוהי מדינת ישראל, רבותיי. הרבה שואלים, אנחנו בעזרת השם, אני מקווה גם כן נלמד על יום העצמאות, האם יש קודש במדינת ישראל? איך אפשר לשאול שאלה כזאת? זו מצווה מדאורייתא. כל המגמה העולמית לא הייתה שעם ישראל יחיה בארצו, אלא יקים מדינה. אמרתי לכם קודם שהגאולה הזאת נעשית בצורה הדרגתית, לכן גם במדינה הזאת יש מדרגות מדרגות, ונחזור לעניין בעזרת השם ובעזמן. כדי להבחין בהרכבה הזאת של הקודש והמלכות, חייבים להשכיל, חייבים לדעת את השם. הביטוי המוחשי לסגנון הידיעה הזאת זה הזוהר הקדוש. כלומר, דרך ספר הזוהר אנחנו מתחברים ואנחנו יודעים. אנחנו נכנסים למערכת המדביקה את הערכים העליונים של הקודש עם הערכים הנמוכים של החול. לא אמרתי טוב ורע, כן? פשוט נתתי לזה גבהים שונים. לא בכלל. גם הדמויות האנושיות המתאימות לדבק הזה, לתכונה הזאת, לגילוי של הייחוד הזה, גם הן שייכות לתורת הסוד. אני רוצה לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, שגם כן החליט לעזוב את העולם דווקא בחודש הזה. אתם חושבים שזה סתם, ככה הוא מת, אז עשינו הלוויה, ועכשיו אנחנו עושים לו הילולה. הוא כותב בעצמו, אני בוחר בחודש הזה, זה החודש שאני, אם אני לא כאן כדי להדביק את החלקים האלה, אתם תלכו לאיבוד, אתם תחשבו שיש אלוהי הדתיים, ואלוהי החילונים, והקליפה, והמדינה, וכל השאר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא המחבר, הוא הדבק. רבי מאיר בעל הנס, הוא גם כן הדבק הזה. הרמח"ל הקדוש, כולם שייכים לחודש אייר. מעניין. כולם בחרו להיות בשייכות לאותו עניין, ובספירות מאוד מדויקות. גם על זה צריך לחזור בזמנו, בעזרת השם לאחר. הרובד הגבוה מאוד של הסגולה של החודש הזה אייר, לפי צירוף השם, כמו שאמרנו, י' כ' ו' כ', אבל איכשהו מופיע בחודש הזה, זה ממש מתאים, אומרים לנו חכמי הסוד, לתפילין, לא התפילין הרגילות של רש"י, אלא לתפילין של רבנו תם. ההבדל בין התפילין של רש"י לבין התפילין של רבנו תם, בתוך הקוביות, בתוך התפילין, בתוך הבתים, יש פרשיות שונות. ואם מדובר בתפילין של רש"י, אז ההוויות והסדר שבהם מונחות הפרשיות שונה מהסדר של הפרשיות של רבנו תם. וכי הדבר משנה דברים ביקום? בהחלט כן. עצם זה שיש שינוי בהכנסת הקלפים, הכתב, בתוך הבתים של התפילים, מסדר את הסדר העולמי בצורה אחרת, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, אומרים לנו חכמים שהתפילים של רש"י הן בסגנון אחד של חוכמה המקבילה למוח השמאלי של אמא, של בינה, והתפילים של הנכדים של רש"י, תשימו לב, הנכדים לא הניחו תפילים כמו הסבא. הם עשו לעצמם אותם בתים, אבל הכניסו את הפרשיות בצורה שונה, כיוון שהם הבינו, כמו שאמרתי קודם, שהם בחלון אחר בזמן. ולכן צריכים להביא לעולם מדרגה עליונה יותר, והיא ממדרגת אבא שמתאים לכוח של המוח הימני, החוכמה שהיא סוד החיים, סוד הפנימיות, ושורשה גם כן מאותו עולם שהזכרתי קודם בעתיק יומין, עתיק הקדישה. הדבר הזה עצם השינוי בפרשיות, והפרשיות באמצע, אם אני לוקח את ההוויה של חודש אייר, זה יוד, ה-ו. ראשי תיבות, התהלל המתהלל, השכל וידוע. יוד, ה-ו. גם בתפילין של רבנו תם, יש הקבלה לסדר המדויק הזה של חודש אייר. כלומר, הנכדים של רש"י הבינו את סודו של חודש אייר ורצו בכוונה תחילה להתאים את עצמם לאותם מוחים, לאותם כוחות עליונים המתאימים לחודש. לכן, איך הם הניחו את הפרשיות של הבתים? קודם כל פרשת קדש לי כל בכור, בשתי החלקים, בשני החלקים האמצעיים, הם שמו את והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ, ומיד ליד זה והיה אם שמוע ישמעו, ואחרי זה שמע ישראל. כלומר, חזרנו לנו שמדובר בהיה היה, הוויות באמצע. כשיש הוויות באמצע, זה הסדר של רבנו תם, של התפילים של רבנו תם, זה מוכין עליונים יותר, מדרגה של קבלה אחרת, של חוכמה. ומהי חוכמה? ביטול המוות. כלומר, בעניין הזה של סדר התפילין המקביל, המתאים את עצמו לחודש אייר, יש ביטול של מדרגת המוות. כמובן שהמוות הוא לאו דווקא למות, אלא מבחינה גלותית למשל, 2000 שנות גלות שמסתיימות עם הקמת מדינת ישראל, מעבר ממוות לחיים, ולכן אנחנו אומרים הלל. אז החיים האלה, הגדולה הזאת, החוכמה הזאת, גם כן שייכת לחודש המיוחד שלנו, חודש אייר. באופן אחר, הראה לנו גם החודש הזה, את סגולתו המיוחדת בצורות שונות. למשל, בחודש הזה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, ירד לחם מן השמיים. המן שירד במדבר במשך 40 שנה, מתי החל לרדת הלחם האלוהי הזה, בלתי ידוע, כן? לא יודעים אפילו מה זה, מן הוא. הלחם הזה החל לרדת לעולמנו דווקא בחודש אייר. שימו לב, זה לא סתם איזה מין לחם שיורד מהשמיים, קחו, אין לכם מלא כחול, אני מכין לכם סנדוויצ'ים מהמטבח העליון. לא, זה הרבה יותר מזה. אם תשימו לב, מן זה מם ונון. מם ונון, אם אני לוקח את הערך המספרי של האותיות, זה יוצא 40 ועוד 50, זה 90. 90 מקביל לאות צדי. אנחנו קוראים בצורה של צלם. הצדי והלמד מן. כל החלק שממלא אותי הוא צדי. זאת אומרת שהמן בגמטריה 90 היה ממלא את האדם בכל הספירות, כל התשע הספירות שמכילות לחם עליון רוחני, עד כדי כך שאין אפילו יציאה, כיוון שאין סטייה, כיוון שהכל מדויק, ולכן אין פסולת באוכל הזה. והאוכל שהיה יורד מן השמיים, לא היה דורש גם כן שום עיכול, כיוון שכל הדבר הזה נבלע באיברים. ועכשיו אנחנו מבינים כי זה 9 ספירות תחתונות, שכל אחת כלולה מ-10, 9 כפול 10, 90, זה המן. כוח מאוד מאוד גדול. מתי המן החל לרדת? בחודש אייר? ב-15 חודש, כלומר ביום שנקרא היום פסח שני. ממש כמו שבטו בניסן היה פסח ראשון, בטו באייר פסח שני. פסח שני החל מן לרדת מן השמיים, נקרא לחם אבירים, כיוון שהוא נבלע בתוך האיברים של האדם, בלי שום פסולת. זה מבריא את האדם, מחזיר אותו למדרגה של חיים, וגם נותן לו אפשרות להכניס ולטעום, להתמלא מהתורה. לכן לא ניתנה התורה, אלא לאוכלי המן. אותו דבר, אלמנט אחר, שגם כן החל את גילויו בחודש המיוחד הזה, חודש אייר, והוא פתיחתה של בערה של מרים. הבאר, באר מים, שגם כן ליווה את עם ישראל במשך כל השנים עד הכניסה לארץ ישראל, גם הוא החל להתגלות בפעם הראשונה בחודש אייר. גם כאן אני יכול לשחק במרכאות, זו גם חלק מהתורה, ערך המספרי, הגמטריה. אם אני לוקח באר, באר זה 203. 203, אני הופך את זה לאותיות אחרות, זה ג' ורש. רש זה 200, ג' זה 3. בתורת הקבלה זה גר. גר זה ג' ראשונות. כלומר, כששתיתי את המים מן הבאר הזאת של מרים, התמלאתי. אז מקודם התמלאתי בתשע ספירות שחודרות בתוך הגוף דרך המן, וכאן אני גם מקבל שלוש מדרגות שכנגד הראש, שכנגד הגר, הגימל ראשונות. אתם מבינים שאדם ששותה מהמים הללו ואוכל מהלחם הזה, הוא פשוט הופך להיות אלוהי בעולם הזה. אתם זוכרים שהארי הקדוש לקח את תלמידו רבי חיים ויטל עליו השלום, ולקח אותו בטבריה, במקום שהבאר, כשנכנסו ישראל לארץ ישראל, הבאר הלכה ונכנסה לתוך ימה של טבריה, לכנרת. בכנרת יש מקום שמי ששותה את המים שם, זה מה שעשה האריזה לתלמיד שלו, התלמיד שלו הפך להיות בעצם אילוי גדול של חוכמת הקבלה. תוך כלום זמן הוא גילה בעצם את כל מערכת הקדושה הפנימית והעליונה הזאת. מה קרה עוד בחודש אייר בהיסטוריה? אז צריך לדעת שכתוב במלכים א' פרק ו', שבחודש אייר נקבעו גם כן היסודות של בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך. הכנרת, יש לי שאלה פה, למה בעירה שמרים הגיעה לכנרת? פשוט כיוון שהכנרת היא האלמנט המתוק, הממתק את ים המר, את ים המלח. זה מה שקורה היום. היום הכנרת עלתה וממש פותחים את הסכר, ואז הכנרת זורמת עד לים המלח וממתקת, מביאה חיים אל ים המוות. זה התיקון, וזה בערה של מרים. היו זמנים שכל מדינת ישראל שתתה מים מן הכנרת, כלומר כולנו קיבלנו את האור של החוכמה הזאת של רבי חיים ויטל, שגם הוא שתה מאותו מקום. רק הוא שתה מהתמצית, אנחנו שתינו קצת מהעירוביה. היום אנחנו אפילו שותים כבר את המים של הים שממתקים אותם. זה גמר התיקון, זה מיתוק של כל הדינים. אנחנו שותים מלח שהופך להיות מים טבעי נורמלי. ולפלאות, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל הגאולה שלנו. אני חוזר לעניין שלי. בחודש אייר נקבעו היסודות הפעם הראשונה, כן? של בית המקדש הראשון בארץ ישראל. 480 שנה אחרי שנכנסנו בארץ ישראל. יצאנו ממצרים, 40 שנה במדבר, 480 שנה בתוך ארץ ישראל, רק אז נבנה בית המקדש על ידי שלמה המלך. גם שם יש מנגנון מאוד מאוד רציני. אם אני מסוגל לבנות בית מקדש, כן, מודל לחיקוי בחודש אייר, זה אומר ששלמה המלך ברוב חוכמתו ידע שהחודש הזה הוא כלי קיבול למדרגות הקודש, כדי שהמדרגות הללו יהפכו להיות מרכז מדיני, כיוון שמדובר במלכות, זה לא סתם איזה חכם, שלמה המלך, כמו מלך המשיח, לא סתם רב, אלא מלך. מה קרה עוד בחודש יער? בחודש יער החלה עבודת הלוויים, כבר במשכן, כבר במדבר. הפעם הראשונה שהלוויים החלו את עבודתם, גם כן. איזו עבודה? עבודה במסע. כלומר, בתוך משפחת לוי היו הקהתים. משפחת קהת הייתה ממונה על נשיאת כלי המשכן. ולכן אנחנו רואים גם כן שיש כוח מיוחד לחודש אייר. כל מה שאמרנו עכשיו זה בגדר של אינפורמציות, אבל עמוק יותר בגדר של מהי התכונה המיוחדת של החודש שאנחנו נמצאים בו. החודש שאנחנו נמצאים בו מסוגל לחבר בין קודש ובין חול, מסוגל לגלות את האחדות בלשון של דעת, השכל וידוע אותי, תבין ותדע שאין עוד מלבדו, ושהקדוש ברוך הוא שולט על כל המציאות כולה, גם בחלקים שנראים לך כקדושים יותר, וגם בחלקים שנראים לך פחות קדושים. אתה לא תעשה את הדברים בגלל שאתה מרגיש או לא מרגיש, יש מציאות הרבה יותר עליונה שקובעת את הערכים. את הערכים האלה לפי הסדר הערכים. אם יש לכם שאלות, אשמח לענות בשיעת הדשמאיה. עד כאן השיעור שלנו להיום. רציתי בכוונה לעשות אותו יותר קצר, כדי שהדברים יהיו יותר מובנים ובשקט יותר, בנחת יותר ובריכוזיות גדולה יותר.
אני שאלה. שאלה. כל הזמן הזה שהוא מורכב במדרגות גבוהות ונמוכות, איך אנחנו יכולים לשמור, לא להיות בבלבול, כי יש את ספירת העומר, יש כל כך אור כזה גבוה, בהרבה מדרגות, ומצד אחד יש צדיקים שלקחו על עצמם, והם כאילו עוזרים לנו לקבל את כל האורות, ומצד שני אנחנו, יש את כל ההפרדה הזאת. מה שאומר שלא נהיה מבולבלים, מרוכזים.
אני מזכיר לכם שימי הספירה הם בעצם חול המועד אחד גדול בין פסח לבין שבועות. כל העניין של הספורות שחשבו שזה בגלל שאנחנו באבל או משהו כזה, לא היה ולא נברא, לא קשור לזה בכלל. זה עניין שקשור לעניינים מאוד פנימיים בקבלה, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, אבל בימים האלה אכן יש חיילים שמתו. כלומר, יום הזיכרון שאנחנו מציינים יום שלישי הבא לחללי צה"ל, היה כבר בעבר, אנחנו מציינים אותו. 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו, גם כן, באסכרה, בצבא, באותו מימד של זמן. ולכן אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו אור גדול, מצד שני, אם אנחנו לא מסוגלים להבין את האחדות הזאת, מה זה שלא נהגו כבוד זה לזה, אז אני לא מתייחס לאחד לשני בלבד, אלא בוודאי שזה גם נכון, השיטה שלי והשיטה שלך, ואני צריך למשקל גם לשיטה שלך וגם לשיטה שלי, אני מתייחס לבניין של הקודש ושל החול. זה נקרא לתת כבוד זה לזה, וקרא זה אל זה ואמר. לכן לא צריך להתבלבל בכלל, צריך להבין את הזמן שלנו, ואנחנו כבר עמוק עמוק בסדר הגאולה. דרך אגב, אנחנו כבר לא צריכים לא את הבאר של מרים ולא את המן מן השמיים, כיוון שחכמי הסוד אומרים לנו שהמים בארץ ישראל והאוכל בארץ ישראל שווים לאותו מן ולאותם מים שהיו במדבר.
תודה.
אם אפשר להגיד תודה. שלפי הדמיות הכינרת גמטריה 670, לא ראיתי את השאר, זה כבר נעלם, אז לא אוכל
להתקוח. האם אפשר להגיד שלפי הפנימיות, הכינרת גימטריה 670, זו המלכות שמקבלת את אור הכתר 620, ואת כל 50 שערי בינה שביחד אותה גימטריה?
אפשר לעשות הרבה חשבונות מכל דבר ודבר, צריך שהדבר יחזיק מים, לצורך העניין אנחנו בנושא, אז יש הרבה אפשרויות לבנות כל מיני דברים, זה בנגיד הדובדבן של על הקצפת של העוגה. אי אפשר לבנות שיעור מדברים כאלה, אבל בהחלט אפשר להוסיף את זה בסוף הדבר.
רציתי לשאול שאלה לגבי הדעת.
כן.
אם אפשר לשאול אם היא מיוחסת, איך היינו, אם היא מתייחסת יותר לרגשות, או למחשבות, או למעשים, או אולי איזשהו חיבור שלהם.
אני מתפלא עליך. אישה יקר, זביצקי, כן? הזביצ'ה שלנו. הדעת היא בעצם הכל ביחד. אין לה מקום של עצמה, היא לא קיימת. הדעת זה הרי לא ספירה שקיימת. זה אוסף של כל הדברים. מצד אחד יש לה מן החוכמה, מצד השני יש לה מן הבינה, מצד שני היא נשמה לבב קצוות. זאת אומרת שהיא בעצם לא קיימת, אלא מן האוסף של כל המדרגות הללו. ולכן, מטבע הדברים, כן, היא שייכת לכולם. בסדר, אבשטיין? כן.
הזכרת את רבי חיים ויטל, יריב הזכיר להגיד שהערב זה ההילולה שלו, גם דיברת עליו, אז אפשר להדליק נר.
בוודאי, וזה גם כן שייך לחודש אייר, כמובן שהזכרתי את הארי, אבל אפשר גם להזכיר וראוי להזכיר את רבי חיים ויטל, שהיה תלמידו המובהק. בוודאי ובוודאי. זכותו תגן עלינו.
אמן. ויש פה עוד שאלה של דניאל. מה הקשר בין חודש אייר לתפילין של רבן תם? האם עשו את השינוי של התפילין הזה בתקופה של חודש אייר דווקא?
התפילין של רבן תם זה בעצם נובע ממסקנה פנימית של לימוד מעמיק. אני לא יודע בדיוק מתי זה התחיל, אם זה התחיל ממש בחודש הזה, אני רק יודע שכן, אחרי הראשונים, אחרי שרשי היה כבר לפני 900 ומשהו שנה, כן, הנכדים שלו בצרפת הבינו שיש מדרגה עוד יותר גדולה מהפירוש של רשי שהתייחס לפשט של התורה, ולכן התפילין בסדר של הפרשיות כפי שהסברתי קודם, מקביל בהחלט לחודש שמסוגל לעשות את הקשר, גם כן עם מדרגה הרבה יותר גבוהה, שהיא בעצם כל החיים. ולכן ברגע שאני יודע את ההקבלה לחודש אייר כפי שראינו שההוויות באמצע, זה אומר שהחודש הזה מיוחס לאותה מדרגה של תפילין. הייתי אומר בצורה, כן, שנוגעת רק אליי, שהתלמידים, הנכדים של רשי, היו ציוניים ברמה גבוהה, והם הבינו את הסוד הזה של הצורך להקים מדינה. רק שבזמנם הדבר היה בלתי אפשרי.
אוקיי, ודניאל שואלת עוד שאלה, למה באר מרים הגיע לכנרת דווקא?
הסברתי את זה קודם, עניתי על השאלה הזאת ראשון.
אוקיי. טוב, אני לא רואה עוד שאלות, תודה רבה.
ברכת השם על כולכם, שיהיה חודש טוב, מבורך, ובעזרת השם נתחזק ונקיים את מה שכתוב, שמתהלל. כן, רק מדבר אחד, במה האדם צריך להתעלל, השכל וידו על פי. נאום השם, אז בעזרת השם נקנה לעצמנו שכל ודעת, ונוכל להבין שהכל אחד, בלי להפריד את כל מה שקשור למדינה, מאשר כל מה שקשור לישיבות ולתורה, הכל הוא מנגנון של קודש אחד, יחיד ומיוחד. לכן רבי עקיבא בעצמו שהבין את הסוד הזה, שהוא האבא של תורת הסוד, הוא זה שהקים את הצבא הזה כדי למרוד באימפריה הרומית באותה תקופה, ולקח לעצמו את מלך המשיח של אותה תקופה, שאמר שהוא מלך המשיח, ומבחינתו של רבי עקיבא זה היה בסדר, רק היה צריך להוכיח זאת, כיוון שנהרג, אז הסתבר שהוא לא היה.
תודה רבה רב, גם על כל הקטעים שאתה שולח לנו.
ברכת השם עליכם, אני משתדל בעזרת השם גם בימים של הסגר, להיות בעזרת השם גשר, ולפני השיעורים ולפני המידע במרכאות, זו קודם כל אהבה. אז אני שולח לכם את אהבתי המחודשת, המתחדשת, אני לא מתרגל, אני פשוט כל יום מחדש את הרגעים, את הגעגועים, את רגשי הגעגוע והתשוקה להיות יחד איתכם בעזרת השם, ואני בטוח שבקרוב נראה דברים גדולים בעולם שלנו. תודה רבה לכם, ואהבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה, חודש טוב הרב.
חודש טוב
ורבה. תודה רבה, רב יואל.
תודה לכם, תודה לכולכם, לא ראיתי את כל הפנים, אבל אני מודה לכל מי שהיה ולכל מי שהיה. תודה.
תודה רבה.
תודה. רב יואל, זה עוזי, מסתבר שבזום יש לך יותר אנשים מגיעים לשיעור ראש חודש, אז כשנחדש את המפגשים שלנו, אז נשאיר גם את הזום.
נכון, גם זום לטובה, גם זום לטובה. נחום איש גם זום.
טוב, שאני אסגור.